רש מן זין פסקה נון זין מי שיש לו ספר אחר פרק שלישי נון זין פרק שלישי נון זין באמנה ידעתי זאת אומרת באמת ידעתי כי הכל יתמעו עליי ויצחקו ממני באומרם דבריך הם אמת שבהתקבצות כל איש ישראל בכלל אחד תלויה כל ישועתנו אז באמת הוא אומר אנחנו מסכימים איתך אתה צודק כל הכבוד לך אם כל עם ישראל יתקבץ לארץ ישראל יהיה ישוע ככה הוא אמר מסכימים איתך אבל אתה חולם לא יקרה מה כל עם ישראל עכשיו מפוזרים בכל המדינות יגיעו איך אפשר לתקן זאת מי ומי יכול לכלולם יחד ואיך אפשר לכלול ולקבץ את כל ישראל מכל חמישה חלקי תבל טכנית קודם כל פיזית איך אפשר להביא את כל היהודים מכל ארצות תבל אחרי שהם 1800 שנה שמה וגם אשר הם בדעות ובמידות שונות בכנופיה אחת כל אחד חושב אחרת כל אחד עם מנהגים אחרים חלוקים זה גם היה אחד הדעות של חלק מהתומכים בהקמת המדינה של אומות המאוחדות הם אמרו תנו להם הם יארגו אחד את השני הם לא יסתדרו יחסלו אחד את השני לא יסתדר באמת היה לפני קום המדינה פה ויכוחים סוערים עד כדי רצח של יהודים אחד עם השני ההגנה ולחי והסזון היו דברים נוראים אז אמרו אחר כך יהיה יותר גרוע כשהבריטים ייצאו מפה אבל בכל מקרה, זה באמת היה, לנו זה נראה פשוט, כל היהודים פה, אבל זה היה נראה משהו בלתי הגיוני. כמו שהיום לפעמים אנשים אומרים, נו מה, באמת יהיה בית מקדש? נראה רחוק, נכון? בית מקדש, מה? קודם כל יש שם ערבים עכשיו, ומה, הקריבו קורבנות? מוזר. אותו דבר בדיוק, אנשים חשבו על שעם ישראל יגאל ויבואו פתאום לארץ ישראל. לא יכול להיות. לכן הם תמו על הדבר הזה אז היום בתהילים שקראתי פה הבוקר שהשתתפתי עם החבורה אז בתהילים סמכת מושיב יחידים ביתה מוציא אסירים בכושרות אומר דוד המלך מה זה מושיב יחידים ביתה?
מחזיר את היחידים הביתה
את היחידים שפוזרים בכל העולם כולו יחידים יחידים הוא מושיב אותם לבית מוציא אסירים בכושרות. מה זה בכושרות? יפה. פירוש אחד זה אזיקים. האסירים שהיו בכושרות באזיקים, הוא משחרר אותם ושווים לארץ להיגאל. אבל חז"ל אומרים, כושרות זה מלשון כשר, כוונה נוח, נעים. הקדוש ברוך הוא גאל אותנו ממצרים בחודש שהוא כשר. מה זה חודש כשר? חודש שהוא נעים, הוא אביב. הוא ריחם עלינו ולא רצה שניצא בחום, בשמש או בגשמים אז הוא הוציא אותנו בחודש כשר זה מוציא אסירים בכושרות, בחודש כשר בסדר? נכון? זה כמו חבר'ה אמרו מזל שהיה לנו טיול אופניים מזג אוויר נעים אחרת היה חם מדי, אנשים מתייבשים נכון? זה טיול אופניים בקטנה עכשיו מה זה להוציא ילדים וטף בשמש ועוד עם הבצק על הגב, בלגן, אז הקדוש ברוך הוא יתחשב בנו.
בלי קרוואני.
בלי מה?
בלי קרוואני.
בלי קרוואני. זה מעניין שגם הגאולה האחרונה הייתה בחודש שהוא כשר. ביום, נעים, לא קיץ, לא חורף. טוב, אתם מסוגלים ללמוד עם מוזיקה?
ודאי.
יופי. וכבר נתקשה בזה באמת רבנו בעל ההפלאה בסוף כתובות על התאחדות כל ישראל לגוי אחד בימינו. שום מן הנמנע מכוח דעותיהם השונות זו מזו עיין שם אז מה שהיה קשה לו לא טכנית איך עם ישראל יגיע לארץ אלא איך אפשר אנשים כל כך שונים נכון הדעות בעם ישראל הן מאוד מאוד מפולגות אחד מן השני וככל שעובר הזמן זה רק הולך ומחריף בסדר מזל שלנו שיש צבא הוא מכניס את כולם ביחד, מערבב אותם, ושולח אותם אחר כך חוצה, ככה אדם מכיר את כל חלקי האוכלוסייה. זה כמו, כמו סיר של חמין. הוא זורק תפוח אדמה, שועית, ביצה, זה, אוף, בסוף זה נהיה חמין.
כל אוכל חמין
בשבת הרי חייב איתה. זה צריך להתפלל על זה, על האחדות הזאת. כבר הורונו חז"ל ואמרו, אל תהי מפליג לכל דבר. ככה כתוב בפרקי אבות, אל תהי מפליג לכל דבר. מה הפירוש? מה הפירוש?
מה?
אל תהיה מפליג.
אל
תגזים. לא. מה כתוב? פרקי אבות.
זה תלוי.
אל תהיה בז ואל תהיה מפליג. מה זה מפליג לכל דבר? מה הכוונה להפליג?
להרים את זה גילך, כאילו. כאילו מה זה יהיה בסדר? פוח, אני חושב שדווקא לגשת לכל דבר.
לא יהיה בסדר, אלא...
להקצין, כאילו.
לא להקצין.
יהיה טוב.
לא להגזים.
לא להגזים.
לא.
השבוע למדנו את זה, הרב, אני אמרו.
מה, בפרקי אבות למדת את זה?
כן. זה בפרק ד', נכון?
כן, פרק ד'. אז מה הפירוש אל תהיה מפליג לכל דבר? אל תזלזל.
זלזל.
אל תזלזל. מילה אחת של זלזול יכולה להרוס בניינים שלמים. אתה מדבר, זה מגדיר את הדבר, בסוף משום לך, נו באמת. הוריד את הכל. נכון?
יש בה גם במשלי על העניין הזה.
זה לץ, הלץ.
לצון אחת תוכל אלף רחות.
יפה. זה הלצנות שהיא פתאום מזלזלת, נו באמת. מה אתה מקשקש וכו'. אז אומר, אמא בני שמחה, אל תהיה מפליג לכל דבר. מה הכוונה אל תהיה מפליג לכל דבר? מה? אומרים לך, הישועה תלויה בכל עם ישראל שיבוא לפה, למרות שדעותיהם השונות. אתה אומר, לא יכול להיות. אני לא שומע? באמת? מה נעשה? שרה מאמין. אל תהיה מפליג לכל דבר. אז גם אל תפליג לזה שאומרים לך גאולה תלויה שכל עם ישראל יבוא לפה, תגיד, נו באמת, לא יכול להיות. בית מקדש ייבנה. יש לנו נבואות שיהיה בית מקדש שלישית. הרב אתה מגזים. הגזמתם, לא יהיה. אז אל תהיה מפליג לכל דבר. וגם הניסיון של העיתים הלא נורמליים שעברו עלינו מלמד אותנו שדברים שהבריאות החזיקו לאי מציאותיים נעשו מציאותיים ממש. יש למישהו דוגמה? דברים שהבריאות אמרו אין מצב נעשו מצויים. מה הכוונה מטוס?
כמה שהם אמרו שלא ידעות אין מטוס.
בסדר, אבל תביא לי דוגמה עכשיו, נו, קורונה ככון, מה? תדבר. אם היום אומרים לך לפני שנה, לפני שנה וקצת, היום אומרים לך, יהודים לא יצאו מארץ. יהודים לא יצאו מארץ. מדינת ישראל תסגור את שמי התעופה, את בן גוריון. אלעל, תצא לחלט. לא יאומן הדבר הזה, זה לא היה נתפס.
הרבה אנשים ישמרו נגיע.
אז הוא אומר, הרבה דברים שהיו בחזקת לא מציאותיים, נהפכים להיות מציאותיים. לכן, טוב, אז אנחנו כבר אומרים, זה מציאותי שכל עם ישראל פה, סבבה. אבל בוא, אל תגיד שהוא השם, בוא אנחנו נסתכל על הדברים הבאים. על הגאולה שעתידה להיות. ושהנבואה תחזור. אל תפליג לזה ותגיד לא יכול להיות שהנבואה תחזור. נבואה תחזור. ועם ישראל יתחלק לשבטיו. ועשרת השבטים עתידים לחזור. אמנם מחוקת בגמרא, לצד אחד עתידים לחזור. אל תהיה מפליג. מה שכתוב, יש גם כתוב שאם אדם אומר לך דבר טוב, שתזכה במשהו, תגיע למשהו, אל תגיד. מה אתה מדבר שטויות? אלא תגיד. אמן, כן יאמר השם. אל תזלזל בשום דבר. כל דבר יכול לקרות. וגם דברים ששום איש לא רצה להאמין שתהיה להם אפשרות בעולם, באו בסוף לידי אפשרות. ממש, מה שקורה פה. כך הוא גם דבר התקללות ישראל בכלל אחד. מה הפירוש? מה הפירוש?
שהתחברנו.
שכולם התחברו לכלל אחד, שיבואו לפה, ששפיר, שטוב, יש לו מציאות בעולם, ושפיר יכול להתאפשר. מה זה שפיר?
טוב.
טוב. וגם אין הדבר רחוק כל כך מטבע העניין בעצמו, וכאשר אגיד לך בעזרת השם, כי ראיתי בספר הבאיר נצח ישראל, שמי כתב אותו?
מהר"ל.
כך, אם אתה כבר פה, רבנו המהר"ל מפראג בפרק א'. אז אנחנו נקרא פה עכשיו, הוא מצטט את המהר"ל מפראג. מי שזכה ללמוד אז זה חזרה, מי שלא, אז הנה. קצת דברים מהמהר"ל מפראג, נצח ישראל פרק א', עמוד ר' מ"ח, שכתב לנו כלל אחד, כי מחוק הטבע לעמוד בתמידות על מעמדו, וקיומו הוא קיום חזק ואמיץ, אשר אינו מניח לו לצאת מגדרי הטבע שהטביע בו בורא כל עולמים. המהר"ל מסביר בנצח ישראל שיש טבע. דבר שהוא טבעי להיות באופן מסוים, הוא יחזור להיות כזה. גם אם עכשיו בשלב מסוים אתה רואה שהוא לא שמה, אל תדאג. המקרה לא יתמיד. ולכן, אם הטבע של דבר כבד זה להיות מונח על הארץ, האבן, גם אם תזרוק אותה לשמיים, אז אם יש לך קצת שכל, אתה יודע, לזוז, כי עוד מעט תחזור לארץ, נכון?
וגם דובר אצל אדם
הטבע האמיתי, הטבע האמיתי של האדם, הטבע האמיתי של האדם הוא זה שינצח. ולכן מה, זה משל, מה נמשל? עם ישראל. עם ישראל, מה הטבע שלו? להיות בארצו, זה הטבע שלנו. לכן אומר המהר"ל, שהוא חי לפני 500 שנה, אני לא מתרגש מזה שעם ישראל נמצא בגלות. מה תקשה? איך יכול להיות שעם ישראל יחזור? איך יכול להיות? זה לא טבעי, אז זה יחזור. מתי? עוד 100, 200, 500 שנה. חזר. המהר"ל לא מפחד מ-500 שנה. לא מפחד מזה. מה שבטוח, שמה שטבעי, מה שהוא לא טבעי, לא מתמיד. בסדר? אז המציאות הטבעית שלנו, שאנחנו עם האלוקה, עם הנבואה, שזה המציאות שתחזור. יש? יפה מאוד. יש לך פודה. ואף אם יזדמן איזה מקרה שיכריח אותו לצאת מגדרי הטבע, לא יישאר במעמד זה שהוא לא טבעי לו, אלא יחזור למעמדו הטבעי, כי הדבר שהוא לא טבעי, אין לו קיום להתקיים במעמדו. אבל הטבע קיים לעד, ובגלל זה האומה הישראלית, שהיא מטבעה, שהטביע בה הקדוש ברוך הוא להיות גוי אחד, בלתי מחולק ובלתי מפורד יותר מכל האומות, כמו שאמרו חז"ל, שביעקב כתיב, כל הנפש הבאה ליעקב מצרימה, ולא כתוב כל הנפשות. מה זה בא לומר?
נפש אחת.
שכל עם ישראל הוא נפש אחת. כל עם ישראל נפש אחת. ורואים כל ישראל להקריב פסח אחד. ואיכן שם ישראל? נגד ההר. כי איש אחד בלב אחד. אבל אני רואה שעם ישראל הוא מפורד. זה חיצוני, זה מקרי, זה זמני. באמת, עם ישראל הוא מיוחד. יש כאלה אומרים, רק בזמן מלחמה רואים את עם ישראל האמיתי, וכולם מחלקים לחיילים אוכל, ומאוחדים, ואין תאונות דרכים, ולוקחים את כולם טרמפים. זה הפוך. המציאות הנורמלית של עם ישראל זה שמאוחד. זה מתגלה בעיתות משבר. כשיש לנו סכנה כללית, אז כולם שייכים וכולם מאוגדים. זה המציאות האמיתית שלנו. כמו שהרב קוק שואל, על נדרים. למה אני חייב לקיים את הנדר? נדרתי נדר. למה אני חייב לקיים עליו? אותו. התלהבתי, עשו מחירות בפורים, עליות, דפי גמרא, אמרתי, אלף דפי גמרא. מה אלף? אתה חייב. למה אתה חייב? הרי זה לא אמיתי. למה? אבל זה לא אמיתי. סתם אמרתי, נו מה, זה... הייתי בהתלהבות. התלהבתי, דיברו על לימוד השס וגמרא, וזה התלהבתי.
כאילו, אתה צריך לעבור מכוח החיוב, אבל זה לא מכוח
השס. כן, השאלה למה. אדם הרבה פעמים מתלהב, הוא שומע איזה דרשה גדולה וזה, הוא שומע איזה ישיבה שזקוקה לכסף, הוא אומר, אני נותן 100,000 שקל. באמת, התלהב.
התלהבתי.
אחר כך הוא קם בבוקר, אומר, אופס, אני לא התכוונתי כל כך. למה הוא חייב?
זה המצב הטבעי שלך.
אז הרב קוק אומר שהנדר הוא כמו ברק. שהוא מאיר את כל העולם, ופתאום אתה רואה את הכל. זה באמת המקום שלך האמיתי, הנדר, מה שרצית. המקום שלך הוא לא אמיתי, זה שקמת בבוקר ופתאום אתה אומר, איך אני אעשה את זה ולמה אין הדרתי. זה המקום שהוא לא טבעי לך. ולכן אתה חייב לקיים. כי זה המצב האמיתי שלך. אם התרוממת למדרגה כזאת והתלהבת מזה, סימן שזה המקום האמיתי שלך.
אז לא הייתה באישיות
זמן. הפוך. עכשיו אתה באישיות. עכשיו, רוב הזמן אנחנו באישיות. יש זמנים שאנחנו מתרומם מתלהבים, ורוב הזמן אנחנו דוחים כאלה. הולכים לאור הברקים. בסדר? תורת הברקים. כן. מי? שמה? שהתפילה היא כאילו כמו ברק אלוקי. אמורה להיות. אמורה להיות. בעזרת השם. נכון. אז זה, ביעקב, זה הטבע. וכן מצינו במתן תורה, והיכן שם ישראל, כי איש אחד בלב אחד, הרי מראש היא אותם לגוי, התביע בהם הבורא להיות גוי אחד. על כן, הפיזור בישראל הוא דבר בלתי טבעי, היוצא חוץ מגדרי הטבע, שאין לו קיום. כמו שכל דבר ודבר שיצא מסדרי הטבע חוזר אל מקומו, כך חוזרים החלקים המפוזרים והמפורדים שבישראל אל מקומם להיותם כלל אחד. פלא, אבל מי שמתבונן במציאות רואה את זה. יש נדידת ציפורים.
אלה, מציקות פה.
גם.
זה דוגמה לא מדבר.
נדידת ציפורים שהם נודדים. לא, זה כבר דיברנו על זה. שהם עוברים את כל העולם. כמה ציפורים נודדות עוברות מעל ישראל בשנה?
מעל מיליון וחצי.
נו, כמה?
מעל מיליון וחצי.
פעם ראשונה. שמי מוסיף?
3 מיליון.
שמי שמוסיף?
25.7.
תעלה.
50 מיליון. 100 אלף.
במדינת ישראל עוברים הכי הרבה ציפורים בשנה.
בדיוק
החיבור בין אירופה הקרה לאפריקה החמה, ומפה הם עוברים. גם בהלוך וגם בחזור. עוברים מעל מדינת ישראל. לא, 500 מיליארד ציפורים בשנה. 500 מיליון.
הלוך חזור.
כן, הלוך חזור, זאת אומרת 250 מיליון כל פעם, כן, פחות. אבל בשנה עוברים פה 500 מיליארד ציפורים. ומנטרים אותם, יש ציפורים שנפצעות, לוקחים, שמים להם אזיקון כזה עם GPS ורואים את המסלול שלהם. הם יודעים לחצות את כל העולם כל שנה. איך הם יודעים? איך הם זוכרים לעשות את הדבר הזה בדיוק? אז אל תתפלא, גם עם ישראל יחזור לפה. למה? כי זה הטבע שלו. אם הטבע שלו להיות במקום מסוים בארץ, בתקופה מסוימת, אז הוא יהיה. כך חוזרים החלקים המפוזרים והמפורדים שבישראל אל מקומם, להיותם כלל אחד. ולכך כל פיזור עומד להתכנס יחד. ולפיכך פיזור ישראל בין העמים הוא דבר יוצא מן הטבע, מאחר שהם אומה אחת ראוי שיהיו עומדים יחד להיות אחד. כי הפיזור להם בטבע אינו טבעי כלל, ואי אפשר לומר שדבר זה הוא בשביל חטא ואבון. סוף סוף דבר זה הוא בלתי טבעי, דהיינו הפיזור לישראל. תגיד, אבל עם ישראל חטא. נכון, אבל החטא הוא מקרי לנו, הוא לא עצמי לנו. ואז אם אלה מרגע שעם ישראל מחפר, אז הם צריכים לחזור למקום הטבעי שלו. עוד פסקה אחת. ואין שם שפירש בזה מדרש חזל, ויאמר השם אל אברהם, ידוע תדע, כי גר יהיה זרעך בארץ עולהם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה. אז ידוע שאני מפזרם, תדע שאני מקבצן. ככה אמרו חזל. היינו, מהפיזור עצמו, תדע שאני מקבצן. הפשט הוא שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, אבינו, תשמע, אני מפזר אותם, אני מבטיח לך, אני גם מחזיר אותם. אבל זה לא הפשט של המילים. כי ידוע שאני מפזרן, מזה עצמו שאני מפזר אותם, תדע שאני מחזירן אחר כך. למה? כי אם אני מפזר אותם, סימן שהפיזור הוא לא טבעי. אם הוא לא טבעי, ברור גם שיהיה קיבוץ. כל דבר טבעי ברגע שהוא מתפזר, אל תדאג, בסופו של דבר הדברים יחזרו. כי הפיזור אינו לפי סדרי המציאות שיהיה דבר אחד, כמו ישראל שהם עם אחד, כי הדברים שהם אחד הם יחד, ולכך תדע שאני מקבצם. היין בדבריו שם של המהר"ל, שיריך להוכיח כי הגלות בעצמה היא ראייה והוכחה ברורה על הגאולה. כי הגלות היא שינוי ויציאה מן הסדר. שהשם ידבר סדר כל אומה במקומה הראוי לה, וסדר את ישראל במקום הראוי לה, עם שיעור את ישראל. והגלות מן מקומה הוא שינוי ויציאה מהמקום הטבעי. כל הדברים שכאשר הם יוצאים מהמקום הטבעי והם חוץ למקומם, אין להם עמידה במקום הבלתי טבעי להם, אלא הם חוזרים למקומם הטבעי. כך ישראל יחזרו אל מקומם שהוא ארץ ישראל, ודבר זה מבואר לכל אדם אשר הוא בן דעת, ולכך מן הגלות נוכל לעמוד על הגאולה. אז מה הוכחה על הגאולה? הגלות. כי אם עם ישראל היה יוצא מארצו ונטמע בעמים, ואחרי 100 שנה, 200 שנה הוא אין יהודי, אז זה מראה שהגלות זה טבעי לנו. אבל מזה עצמו שאנחנו עוד שנה ועוד שנה עדיין נפרדים ולא מתבוללים בין העמים ונמצאים בצרות וכו', זה מראה שזה גלות, זה לא המקום הטבעי לנו. אין, זה לא המקום הטבעי לנו, אז ממילא אנחנו גם נחזור לארץ. יש הגויים עצמם, הם עצמם יוצרים את החזרה לארץ ישראל, בין השאר בזה שהם מבדילים אותנו, כמו שעשה היטלר וייחס לנו גזע מיוחד. אז הוא עצמו מנציח את זה שאנחנו שונים, הוא עוזר לנו להרגיש בגלות, ובעומק של הדבר זה הדבר שגם גורם לנו יותר לחזור לארץ ישראל. כי ככל שיש יותר גלות אז יש יותר ממלא הגאולה, זה אומר שזה המקום שמתאים לנו. זה כמו צמח שהוא מנסה לצמוח במקום מסוים, להחדיר את השורשים שלו, הוא נתקל בסלע, מה הוא עושה?
עובר,
הוא שולח את השורשים למקום יותר רך. אז עם ישראל מנסה להיות בגלות, לא מצליח, זה גלות, גלות מדי, אין לי קיום, עולים לארץ ישראל. בסדר? מקווה ששמעתם שם בעזרת נשים, אבל
בעזרת מחפשי נשים.
זה מזכיר שהרב, שרבי קיבה, הוא רואה שיוצא שואל כבית המקדש, ואז הוא כאילו אומר,
יפה מאוד,
כולנו זה, ואז הוא כאילו צוחק, ואז הוא אומר, אתה צוחק, ואז הוא אומר כאילו, בגלל שזה קרה, אז אני יודע שכאילו הכל אמת, ואז גם זה
יקרה. יפה מאוד, בדיוק.